ברוכות הבאות לפרק 12 של הפודקאסט של 9 in Style. אני טל מאור זינגרמן, העורכת ראשית של המגזין. נמצאת איתי היום לראשונה, הצלמת שלנו, שיושבת מולי נרגשת קצת, טלי דוברת, שחוץ מזה שהיא הצלמת של המגזין, היא גם חברה קרובה, ויש לנו גם ילדים
משותפים,
באותו גיל, היינו בהיריון ביחד, וחזר, הילדים שלנו חברים. ונמצאת איתנו כאן אורחת מאוד מיוחדת, חן מילר. היי.
היי.
חן, למי שנמנם בשבועות האחרונים בפייסבוק, היא אשת חינוך, מפתחת תפיסות חינוך ומרצה, ו... עלתה ככה בכל הפידים האפשריים של כולנו, ובנאום מדהים שהיא נתנה בכנס החינוך של סמינר הקיבוצים במאי 2016, שהבנתי שמישהו פשוט העלה את זה לרשת.
לגמרי.
וזה פשוט הפך להיות...
ויראלי.
ויראלי. אבל באמת ויראלי, ויראלי כזה שהגיע לכל העולם, ויראלי.
כן, כן, יש סרטון אחד שעשו לו תרגום לאנגלית, שיש בו 22 מיליון צפיות.
וואו.
אני לא יודעת לספור עד 22 מיליון.
וואו.
ויש סרטון אחד שעשו לו תרגום לפורטוגזית, שיש לו, אני חושבת, קרוב ל-8 מיליון צפיות.
וואו.
ובארץ יש כמה מיליונים.
שזה נורא מרגש. ספרי קצת למי שישן בתקופה האחרונה, על מה דיברת בנאום הזה?
דיברתי בנאום הזה על, קודם כל על התפיסה החינוכית שלי, שאני חושבת שחלק מהאתיקה החינוכית שלנו, זה שאסור לנו לוותר על אף ילד, ושרוב הביסוס שלנו, רוב המקום שלנו כמחנכים, זה בנקודת המבט שלנו, ובשפה שבה אנחנו משתמשים. ולא רק דרך אגב, אומנם פניתי בנאום שם לאנשי חינוך, כי זה היה מול אנשי חינוך, אבל הדברים היו תקפים גם לגבי הורים בדיוק, כמו שהיו תקפים לגבי מורים ומנהלים ואנשי חינוך באשר הם. ושם בנאום הקצר הזה סיפרתי על חוויה שהייתה לי בשנה הראשונה שעבדתי במערכת, ועל ילד אחד קסום שפגשתי, ושבחרתי ללכת איתו בדרך אחרת.
שאת עובדת במערכת של החינוך המיוחד.
אז בהתחלה עבדתי במערכת של החינוך הרגיל. רק לפני 3 שנים התחלתי לעבוד במערכת של החינוך המיוחד. אבל אני גם היום עובדת עם ילדים מהחינוך הרגיל וגם מהחינוך המיוחד. ואני חושבת, וזו נקודה מאוד חשובה להגיד אותה, ש... התפיסה כולה היא לא רק עבור ילדי החינוך המיוחד, אלא היא עבור ילדים באשר הם. הצורה שבה אנחנו מסתכלים על ילדים, הצורה שבה אנחנו חושבים על ילדים, מדברים אליהם, מדברים עליהם, מלמדים אותם לדבר על עצמם. ובאמת השפה זה חלק מאוד מאוד קטן, אבל זה חלק מאוד 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 משמעותי.
השפה שאנחנו בוחרים להשתמש בה.
לגמרי.
טלי, איך את הרגשת בתור אימא שהסרטון הזה הופיע לך בפיד?
תראי, קודם כל הסתכלתי עליו ממבט חינוכי, בעיקר גם כי חמותי הנפלאה היא אשת חינוך כבר שנים, אז איך שראיתי את זה והתחלתי לשמוע את הנאום, חושבת שכבר בדקה הראשונה שחן דיברה, כל מה שעבר לי בראש זה אני חייבת לשים את זה על הקיר של, של חמותי, שתראה את זה גם. כי את מדברת שם בעיקר על העניין של, של אותו ילד ש, שמישהו נטע בו את ההרגשה של הוא לא יוצלח, בשפה הכי פשוטה, ועבדת בעצם כדי לשנות את התפיסה הזאת אצלו, ואני, זה מאוד מאוד ריגש אותי, כי אני, גם אני רואה את זה אצלי עם הבן שלי, ואיך שאנחנו מדברים אליו והמסרים שאנחנו נותנים לו, והוא ממש כמו ספוג, כל מה שאני יאכיל אותו, הוא ישתכנע שכזה הוא. הגישה נגיד, אם אני מסתכלת על חמותי, אצלה הגישה הייתה שכל הילדים הם גאונים, כאילו, והיא גידלה 3 בנים ששלושתם גאונים, לא משנה מה. זאת הבדיחה תמיד במשפחה של מי יותר גאון ממי, אז כששמעתי את הנאום הזה כל כך התחברתי, כי אני מאוד מאוד מתחברת לגישה הזאת, ואני מאוד מאוד חושבת ש... המילים הם יכולות להיות עוקץ רציני והם יכולות להיות דבש מתוק, וזה בדיוק זה.
אחד הדברים שאני אומרת הרבה פעמים גם להורים וגם למורים, זה שעל פי תפיסתי, כשילד מגיע למערכת החינוך, אם הוא לא מגיע עם חוויות ילדות מאוד מאוד קשות, הוא מגיע עם דף שהוא יחסית לבן. ובמפגש הזה בין הילד לבין המערכת, יוצאים כל מיני דברים. ונאמרים על הילד כל מיני דברים, גם בבית וגם במערכת. אני רוצה להגיד שהבית הוא המקום בסופו של דבר שאליו הילד יברח. השאלה אם הבית מאפשר להיות מקלט או לא מאפשר להיות מקלט. ואז מה שקורה זה שנאמרים על הילד כל מיני דברים.
סוג של שמים על הילד תגיות.
נכון, אפשר לקרוא לזה תגיות, אבל הדבר הקשה יותר זה שבאיזשהו שלב בגדילה ובצמיחה של הילד, הדברים שנאמרו עליו הופכים להיות הדברים שהוא אומר על עצמו. ואז אנחנו יכולים להגיע למקום עם ילד מסוים שאנחנו יכולים לראות את האיכויות שלו, אבל הוא כבר לא מאמין שהן קיימות בו. ולכן אני אומרת, השפה היא המפתח והיא ההתחלה. כמובן שזה הולך עוד רחוק ועמוק יותר, וזה מורכב, אבל אני אומרת, יש לנו בתור אנשים מבוגרים, זה לא משנה אם אנשי הוראה או הורים או דודים או סבא וסבתא, יש לנו המון 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 אחריות על הצורה שבה אנחנו מדברים.
שהרבה פעמים אנחנו אומרים דברים שאנחנו בכלל לא חושבים עליהם. זאת אומרת, אני מוצאת את עצמי בתור אימא, הרבה פעמים יוצאים לי מהפה כל מיני דברים, שאני אם אני עוצרת רגע ואני אומרת, רגע, מה בעצם אמרתי עכשיו? אז הרבה פעמים המודעות הזאת היא יוצרת מצב שבו אפשר לתקן. הרי כל אחד יש בו את הילד הפנימי שלו.
לגמרי.
ואני רואה שבתור אימא, הילדה הפנימית שלי ואיך שההורים שלי דיברו אליי ואמרו לי כל מיני דברים, הרבה פעמים זה פשוט נתקע שם. גם אם היום בתור בן אדם בוגר, התפיסות עולם שלי השתנו, ובשלושים ומשהו שנים שעברו מאז, הרבה דברים קרו בכלל בגישה הכללית של אנשים כלפי ילדים, חינוך.
בהחלט. קודם כל אני חושבת שכל אחד ואחד מאיתנו יש בו ילד פנימי, והחיבור שלנו לילדים נהיה עמוק יותר כשאנחנו מצליחים להתחבר לילד הפנימי שלנו. שבתוכנו. עכשיו, ילדים הם מסתכלים על אנשים מבוגרים, ובטח ובטח על ההורים שלהם, בסוג של הערצה. וכל דבר שההורה אומר, גם אם הוא לא אומר ישירות לילד, נטבע בתוך הילד. אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה. אמא עומדת מול המראה, והילדה מסתכלת על האמא, והילדה מעריצה את האמא, הילדה חושבת שהאמא היא מלכה, והיא נראית יפה, והיא אוהבת אותה. ואז האמא עומדת מול המראה ואומרת, אני מכוערת, אני שמנה, היא אומרת כל מיני דברים, ואז הילדה מסתכלת עליה, ולפעמים אפילו אומרים לילדה, את יודעת, את כל כך דומה לאימא שלך. ואז הילדה מסתכלת על המראה, ילדה מתוקה, ואומרת לעצמה, אני מכוערת, אני שמנה, אני צריכה לעשות דיאטה. אני אומרת, האחריות שלנו כלפי הילדים, וכלפי החינוך, וכלפי השפה שלנו, היא מאוד מאוד רחבה, והיא בעצם גג לכל מה שאנחנו עושים וחיים, אז נכון, אנחנו חיים וביום יום, ואי אפשר כל הזמן להיות עם ככה דייקנות, 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 אבל כן, אני חושבת שאם זה יהיה במודעות שלנו, לקחת אחריות על המילים שלנו כשאנחנו ליד הילדים, לקחת אחריות על המילים שלנו כשאנחנו ליד ילדים של אחרים גם, אם אני עוברת במעבר חצייה ויש אדום ועומד ליד ילד, והוא מסתכל על אדם מבוגר שעומד באדום, אז הוא יסיק מזה שאם אדם מבוגר עשה את זה, אז כנראה מותר. ואני אומרת, יש בעיות במערכת החינוך, וזה נכון, אבל יש בעיה גם בחברה הישראלית, והחברה והמערכת אחד הם. ואם כל אחד מאחד מאיתנו יבין את זה, ויקח אחריות על המעשים שלו ועל המילים שלו, אז אולי נגיע למקום טוב יותר.
נכון, כאילו אין לי מילה אחרת להגיד חוץ מנכון.
החברה שלנו ובכלל המערכת מלמדת ילדים כבר מגיל מאוד צעיר למדוד את עצמם ביחס לאחרים. אני שמן כי הוא רזה, אני טיפש כי הוא מוציא יותר ממני. ואני אומרת, המדידה הזאת אל מול אחרים, ובסופו של דבר אנחנו גם גודלים להיות אנשים מבוגרים שמודדים את עצמם ביחס לאחרים, בסופו של דבר היא פוגעת בך כאדם, אבל היא פוגעת גם בחברה. אני יכולה להגיד לך שלתפיסתי, אם אנחנו, כל אחד מסתכל על המסלול שלו בחיים, אז נשאר לו הרבה יותר כוח ללכת את המסלול, ולהילחם במסלול הזה. אבל אם אני עסוקה עכשיו בכל מה שקורה מסביבי, ובכל מה שאנשים חושבים עליי, ומה לה יש ולי אין, ואיפה אני רוצה להיות ואיפה היא כבר נמצאת, אז אני מאבדת את רוב האנרגיה שלי בעצם על מה שקורה מסביב ולא בדבר עצמו. במערכת זה נכנס עוד יותר לעומק כשאנחנו מודדים ילדים ממש לפי מספר. עכשיו אני אומרת, אוקיי, ברור, זאת הדרך, ככה מודדים, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו מקדשים את זה. אם תשימי לב איך ילדים יושבים בכיתה, הם יושבים אחד מאחורי השני. הם יושבים כשהם רואים את הגב של הילד שיושב לפניהם. ממש כמו במרוץ. הם במרוץ והם בתחרות אחד עם השני. אני אספר לכם סיפור קטן. אני, הציונים שלי מאז ומתמיד היו מאוד מאוד נמוכים, והמספר מעולם לא באמת יציג את מי שהייתי, אבל כשילד נמצא בתוך בית ספר, אלו הם חייו, וככה מגדירים אותו כמוצלח או לא מוצלח. ואז בכיתה, בחטיבת ביניים, הייתי בהקבצה ג' במתמטיקה, וממוצע הציונים שלי עמד על 45 או 40, אני לא זוכרת, שזה גם סוג של כישרון. ובאחד הימים באתי לאמא שלי עם מבחן, והיה כתוב עליו 30 או 35, לא זוכרת, והסתכלה עליי והיא חייכה והיא אמרה לי, וואו, זה 10 נקודות יותר ממה שקיבלת בפעם הקודמת. והיא תלתה את המבחן על המקרר. עכשיו, אני גדלתי בבית בקיבוץ קטן, שכל מה שתלוי על המקרר רואים אותו, וחשבתי לעצמי שהיא אישה נורא מוזרה. כי אף אחד לא באמת גאה כשהילד שלו מביא לו 35 במתמטיקה.
נכשל.
נכון, נכשל. והלכתי לישון בלילה, ובתור ילדה הייתי עושה לעצמי רפלקציה, בסוף כל יום הייתי שואלת את עצמי, טוב, אז מה קרה לי היום, ומה למדתי, וזה מה שהייתי עושה לעצמי בתור ילדה. והבנתי מאמא שלי, בלי שהיא תגיד לי, שאסור לי בשום פנים ואופן למדוד את עצמי ביחס לאחרים. אם קיבלתי בחודש הקודם 20, ובחודש הזה קיבלתי 30, קפצתי ב-10 נקודות, שזה המון. קפיצה של 10 נקודות מ-30 ל-40 היא הרבה יותר גדולה מקפיצה של 80 ל-82. אבל מה יראה הילד שמקבל במבחן שלו 40? מה הוא יראה על הדף? הוא יראה איקס אדום, הוא יראה פרצוף עצוב, הוא יראה חבל, אתה יכול יותר.
זה נורא מדכא הפרצופים.
מה היא לא יודעת, אבל מה היא לא יודעת, המורה שכתבה לו את זה. היא לא יודעת שהוא עבד מאוד מאוד קשה בשביל ה-10 נקודות האלה. ושילד שקופץ ב-10 נקודות ועבד בשביל ה-10 נקודות קשה, יכול לעשות קפיצות מאוד גדולות בחיים שלו, אבל ביחס לדרך שהוא עובר. עכשיו, זה לא תקף, שוב פעם אני אומרת, זה לא תקף רק לגבי מערכת החינוך, זה תקף בעיקר לגבי הבית. הורים חייבים להבין שהמקום הבטוח של הילד נמצא בבית. אם אני מסיימת הרצאה לבני נוער, ובסוף ההרצאה מגיעה אליי נערה מדהימה, והיא בוכה, היא לא יכולה להפסיק לבכות, היא עוברת איזושהי סערת רגשות, והיא אומרת לי, תשמעי, לי לא היו את הקשיים האלה, אין לי לקויות למידה ואין לי הפרעות קשב, אני תלמידה מצטיינת, אבל אני מפחדת לבוא הביתה עם מבחן. אני מפחדת להגיש להורים שלי מבחן שכתוב עליו 98.
כי ישאלו אותה איפה שתי הנקודות?
את יודעת, אם ישאלו אותה איפה שתי הנקודות, אני אגיד ניחה. אבל המשפטים שהיא אמרה לי בסוף ההרצאה, זה משפטים כמו תתביישי לך. את מביכה אותנו, למה לא השגת 100, למה לא עבד קשה יותר?
הכל יחסי.
אני, זהו, אני חשבתי שלי הכל... היה גרוע כשאבא שלי שאל אותי איפה שתי הנקודות.
הורים חייבים להבין, יש, אני פוגשת הרבה הורים, אני אמנם בחורה צעירה, אבל אני פוגשת הרבה הורים והרבה ילדים. והרבה פעמים מה שקורה זה שלהורי יש פנטזיות לגבי הילד שלו. הורי הרבה פעמים רוצה להגשים את החלומות שלו דרך הילד. והוא מקבל ילד, והילד הוא אוטונומיה, הוא לא ההורה, נכון, הוא הילד שלכם, אתם מחוברים אליו ואוהבים אותו, והייתם רוצים בשבילו את הכי טוב, אבל הוא לא אתם. ואז יש איזשהו פער בין הציפייה של ההורה מהילד לבין הילד עצמו, ונורא קשה לראות מי באמת הילד שלך כשאתה מצפה שהוא יהיה משהו אחר.
אני רוצה אבל לחזק את מה שאת אומרת, כי זה לא רק העניין של שהוא לא מגשים את החלומות שלך, זאת אומרת, בהשוואה הזאת, אני גדלתי בבית עם שתי אחיות, אחות גדולה, אחות קטנה, אני האמצעית, ואם יש משהו שצורם לי כל חיי, סליחה אמא, ואני אוהבת אותך אבא, אבל זה בעיקר אליך, כל חיי היה השוואות. אני זוכרת אותי גם אחר כך, זה כל כך נתקע שאנחנו מפוזרות בעולם, וכל... כל פעם שהייתי רואה את האחיות שלי, זה היה קודם כל לראות איך אני משווה את עצמי ביחס אליהם במראה, בהצלחות בחיים, בהכל. וזה משהו שהיום יש לי שני ילדים, פתאום ואני ובעלי כל הזמן מזכירים לעצמנו, ואנחנו מוצאים את עצמנו, עושים איזושהי השוואה, ולוקחים את זה בחזרה, כי זה לא נכון, כי כאילו כל אחד מהם הוא אינדיבידואל. אז ההשוואה הזאת היא לא רק בקטע של הפוטנציאל העצמי, אלא, זאת אומרת, מן הסתם להדגיש את הפוטנציאל העצמי, אבל גם בדיוק כמו שבמערכת החינוך אתה לא אמור לעבור להגיד לתלמיד, תראה, אתה קיבלת 65 והוא קיבל 80, למה אתה לא הצלחת כמוהו, אלא להסתכל עליו כאינדיבידואל ולהבין למה הוא לעצמו לא הצליח, אז אותו דבר, כאילו...
נכון, וכשילד, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, כשילד חי את החיים שלו בהשוואה לאחרים, הוא גדל להיות בן אדם שכל הזמן עסוק בהשוואות ולא עסוק בדרך שלו עצמו.
כל הזמן מהדהד לי, יש משפט כזה של ילדים קטנים עם צרות קטנות, ילדים גדולים עם צרות גדולות, וככל שהשנים עוברות, ואני, הבת שלי גדלה, אז אני מגלה שבעצם כל מיני דברים שבעבר חשבתי שהם קשים, כמו תינוקת שבוכה ואני לא יודעת מה לעשות עם זה, או כל מיני, לא יודעת, באמת בעיות של הסתגלות לגן, אני מגלה שהבעיות האלה הם הולכות וניות יותר ויותר מורכבות, ויותר ויותר מאתגרות. ובאופן אישי, אני לפני כמה זמן הגעתי להבנה, נחת עליי כזה, שעוד שנתיים וקצת, הבת שלי תהיה בכיתה א'. ואין לי מושג איך זה... אין לי מושג איך זה, איך הזמן עובר כל כך מהר, וגם אני ממש מפוחדת...
מתה מפחד.
כן, אני מתה מפחד מהיום הזה. כי... לשלוח את הבת שלי לבית ספר, זה לשלוח אותה למקום שאני מאוד חוששת ממנו. אני מאוד מפחדת ממנו.
קודם כל, אני חושבת שיש לנו נטייה להסתכל על התמודדויות בכלל, ושוב פעם, להשוות אותם או למדוד אותם ביחס להתמודדויות אחרות. גם בני אדם, הם מסתכלים ואומרים, ההתמודדות שלך היא הרבה יותר קשה משלי, אני אקבל פורפורציות. הרבה פעמים אנחנו אומרים לילדים, זה שטויות, יש אנשים שמתמודדים עם דברים קשים יותר. אומרת, חדל. כל התמודדות באשר היא, באותו רגע היא ההתמודדות הכי קשה. וזה שהתינוק של אותה אמא צעירה בוכה, זה כרגע בשבילה, בחיים שלה, ההתמודדות הכי קשה. אז יכול להיות שבגיל ההתבגרות פתאום היא תפגוש בהתמודדות חדשה. וזה חלק מהחיים. אבל אנחנו לא יכולים להשוות את ההתמודדות גם של בני אדם וגם של שלבים בחיים שלנו לעומת התמודדויות אחרות. ובנוגע לכיתה א', אני חושבת... עדיין אין לי ילדים, אני רווקה, אבל אני חושבת שבסופו של דבר, וזה משהו לאורך החיים, אתה עובר כל מיני תחנות עם הילד שלך. תחנות שבהתחלה יש חופשת לידה, ואז שולחים למשפחתון, וגם זה התמודדות, איך אני אשים את הדבר הקטן הזה בבית עם אנשים שאני לא מכירה, ואחרי זה לגן חובה, שזה גן עירייה, ואחרי זה לכיתה א', וכל פעם זה נהיה גדול יותר, ונגיד פרידה ארוכה יותר. ופרידות ותהליכים הם חלק מהחיים. גם הילד, כשהוא עובר דברים קשים, או כשהוא עובר תהליכים בחיים שלו, הוא מתחזק ולומד על עצמו. עכשיו, אני חושבת שיש הרבה דברים בחיים שאין לנו שליטה עליהם. אבל אני חוזרת עוד פעם למקום של הבית. אם אנחנו מצליחים לייצר איזשהו בסיס חזק ותומך ואוהב, אז גם אם בבית הספר הילד חווה כל מיני קשיים כאלה או אחרים, בסוף היום יש לו את המקום לחזור אליו, שנותן לו מענה שהוא הרבה יותר רחב, מכיל וגדול. יש לנו דרך מאוד מאוד ארוכה לעשות בבתי הספר. דרך אגב, אני חושבת שיש בתי ספר מאוד 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 טובים. יש בתוך המערכת אנשי חינוך שבאו מתוך אידיאולוגיה ואמונה ואהבה לילדים.
זה הדבר הראשון שחשבתי עצמי שראיתי את הנאום שלך. אמרתי, או אני מסתכלת על זה מעבר לזה שכמובן התרגשתי עד דמעות. אמרתי עצמי, איזה כיף ומנחם לדעת שיש כאלה מורים במערכת החינוך. זה מאוד מעודד, זה מאוד מעודד לדעת בתור אימא שחוששת גם מהשלבים הבאים.
יש לא מעט. אחד הקשיים הכי גדולים שלי עם כל הפריצה הוויראלית הזאת זה שאני כל הזמן רואה את מיוחדת, את אחרת, את הלוואי שיהיו... יש בישראל מורים מדהימים.
הם
מורים,
פשוט שקטים.
מורים שהולכים יום-יום לעבודה, ודרך אגב, מקבלים בסוף החודש תלוש שכתוב בו מינוס ולא פלוס, ויש בתי ספר טובים בישראל. ונכון, יש לנו דרך ארוכה, ואני לא עוצמת את העיניים ואומרת, הכל טוב והכל יפה, יש לנו דרך ארוכה, ואנחנו צריכים ללמוד ולהתפתח, אבל אי אפשר גם להתעלם מהטוב שיש. אני מעדיפה בחיים שלי בכלל לדבר בכן, ופחות בלא. כי יש איזו נטייה כזאת כל הזמן להתלונן ולהגיד מה לא.
מה לא בסדר.
אוקיי, אז אמרנו מה לא. האם אפשר ללמוד ממה לא? בואו נגיד מה כן. בואו ננסה ללמוד מהכן שכן קיים במערכת.
אני מבחינתי זה נתן לי איזושהי הצצה. כרגע אין לי ממשק בחיים עם מורות. ואז פתאום אני רואה את הסרטון הזה וזאת הצצה לדור חדש של מורים, של אנשי מקצוע. שנמצאים במערכת ומסתכלים על העולם בצורה יותר צעירה, פרשית, רעננה, לא כמו מה שזכור לי לפני כל כך הרבה שנים. וזה כיף לדעת שגם המערכת הזאת יש בה אנשים. זה תהליך טבעי.
תראי, האנשים האלה תמיד היו במערכת.
זהו, זה מה שרציתי להגיד, אני רוצה, כאילו, אני...
הגיע הזמן
לא שהם ידברו. יש עוד רבים כאלה, אבל זה באמת נכון, כאילו, מתי אתה שומע על הדברים האלה? אתה שומע כשמשהו לא טוב נעשה. אנחנו, אז בואי ניקח אותי ואותך, ואנחנו בימים של גני עירייה. הרי את שומעת לא מעט סיפורים לא טובים על כל מה שקורה במערכת החינוך של גני עירייה, של הטרום-טרום חובה. את לא שומעת את הסיפורים הטובים.
נכון.
את לא שומעת על הסייעות המדהימות, ואת לא שומעת על הגננות הנפלאות שנותנות את הלב ואת הנשמה. את שומעת על הסייעת שלא הגיעה בבוקר ולא נמצאת. את שומעת על הגננת שדיברה לא יפה לילד.
כי יש לנו נטייה לקחת את הפלטפורמה הזאת, פייסבוק וכל הרשתות החברתיות, ולהתלונן, להשתמש בזה כדי להתלונן.
אבל הגיע הזמן שנתחיל להעיר את העולם בדברים טובים, כי אני חושבת שאם נעיר נבחר באור, אז האור יעיר גם דברים אחרים, ואם כל הזמן נדבר על החושך ועל מה לא טוב, אז נשאר בחושך.
אז בואו נעיר עכשיו. בואו נעיר.
בואו נעיר.
וכן, תספרי לנו מהצד שלך, איזה דברים הורים, אמאות, בין אם זה אמא לתינוק שגדל, או אמא לילדים יותר גדולים, איך גדלנו לדבר עם הילדים שלנו?
קודם כל, אני חושבת שאנחנו צריכים, זה נכון, יש את היום-יום ואת הקשיים והכל בתוך הראש, ולפעמים אני מסתכלת על חברות שלי ואני מורידה בפניהן את הכובע. אבל אנחנו צריכים לבחור לנו רגע ביום שאנחנו מסתכלים על הילד ולוחשים לו באוזן איזשהו משהו טוב שאנחנו רואים בו. משהו שככה אנחנו אוהבים בו, משהו טוב שהוא עושה. אפילו, את יודעת מה, אני רגע אלך הצידה ואגיד לא משהו טוב שהוא עושה, משהו טוב שקיים בו. זה יכול להיות בלילה וזה יכול להיות בבוקר, זה יכול להיות באמצע היום מצידי. אבל כן, לקחת את הרגע הזה בתוך כל הכאוס, בתוך כל החשבונות שצריך לשלם, לעצור ולהגיד משהו טוב, וללמד גם את הילד להגיד על עצמו ועל אחרים דברים טובים. אני חושבת, ואם נחזור למה שדיברנו מקודם, ש... לנסות כמה שפחות להשוות בין אחים. יש לזה השפעה ישירה על הילד ועל הצורה שבה הוא מסתכל על עצמו והסתכל על עצמו בעתיד. וחשוב לעשות הפרדה. כל ילד עומד בפני עצמו. לכל ילד יש את המסלול שלו ואת הדרך שלו ואת האיכויות שלו. והתפקיד שלנו זה בעצם לחקור יחד עם הילד מיהו. כי אנחנו לא באמת יודעים מי הילד הזה שעומד לפנינו. ואני חושבת שליצור זמן משפחה, זה משהו שמאוד מאוד יכול לבסס את הבית כמקלט ואיזשהו בסיס בטוח. להחליט שיש זמן משפחה שבו אין פלאפונים, ודרך אגב פלאפונים של אמא ואבא, של עבודות, אין פלאפונים. שמים יש סלסלה בבית, שמים בתוך הסלסלת הפלאפונים ויושבים בזמן משפחה, ובזמן הזה או משחקים, סליחה, או משחקים איזשהו משחק חברתי, או שמים מוזיקה ורוקדים ביחד, שזה מאוד 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 נחמד, ואז יושבים וגם אומרים, דבר אחד טוב שקרה לי השבוע, או היום, אם עושים את זה יומי או שבועי, זה לבחירת הבית, אבל דבר אחד טוב שקרה לי השבוע, ואני הייתי גם מוסיפה, דבר אחד שהייתי צריך להתמודד איתו, שהיה לי קצת קשה. אז כן, זה נשמע קצת כמו איזה טיפול קבוצתי כזה, אבל אני חושבת שזה גם יוצר פתיחות בבית, וזה יוצר באמת מקום לילד שהוא יודע שגם אם אין את הזמן הזה, אז אמא יושבת עכשיו ומקשיבה, אז אפשר גם בצהריים, אם קרה משהו, לבוא ולספר לה, את יודעת, אמא, היום ישבתי בכיתה וקרה לי ככה וככה. זה כל כך חשוב שילד ירגיש שיש פתיחות שהוא יכול לבוא ולספר, והוא יכול לשתף.
שגם אם ההורים משתפים את הילדים בדברים, נגיד היום היה לי יום קצת מעצבן בעבודה, ורבתי לחברה.
בלי להיכנס לפרטים יותר.
ברור שיש דברים שצריך לסנן, אני לא אתחיל לספר לילד שלי את שלל הדברים שקרו לי היום.
הפוסט שלי אמר לי ככה וככה.
אבל מותר לילד להבין שגם לאמא ואבא יש ימים קשים, והנה, לאמא יש היום יום קשה, אבל היא בוחרת להתמודד עם זה. ואם לאמא יש יום קשה, אולי אני אפנק אותה איכשהו. אולי אני אעשה משהו שיגרום לה להרגיש טוב. אמא היא בן אדם, וגם עליה עוברים דברים, והיא לא צריכה להיות פלקט, ואמא מלמדת את הילד גם להתמודד דרך ההתמודדות שלה. אני אומרת כל הזמן לאמאות שמדברות איתי, ואני רואה שעוד שנייה זהו, זה נגמר. אז אני אומרת להם כל הזמן, רגע, תעצרי רגע, כאילו, תקחי זמן לעצמך. את בן אדם? את קודם כל בן אדם, את יודעת כשאנחנו טסים, אומרים לנו הדיילים במטוס לקחת, אם יושב לידינו ילד, לקחת החמצן קודם אלינו ואחרי זה לשים לילד.
הזוי לחלוטין.
זה אותו דבר, זה לא הזוי, כי אם לך לא יהיה חמצן, אף אחד לא ישים לילד שלך את החמצן.
מצחיק, ניסיתי להסביר את זה היום, הייתה לי איזו סיטואציה בבוקר, וניסיתי להסביר את זה לבת שלי, את הקטע עם החמצן וזה, זה לא כל כך קשה להסביר את זה, אבל כן.
מותר, אבל מותר לנו לשתף. אני רוצה לספר לכם משהו. אני מלמדת בבית ספר חינוך מיוחד, ויש לי תלמידים גם שהם מאוד מאוד גדולים, כי בחינוך המיוחד זה עד גיל 21. ועם הגדולים, לפני שנתיים עשיתי איתם כל שיעור, פתיחת שיעור, מעגל שיתוף. ואני טוענת גם בהוראה, שאם אני רוצה שהתלמיד ישתף אותי, אני גם חייבת לשתף אותו. אז כמובן שאני מסננת, אני לא מספרת להם על חיי הפרטיים והאינטימיים, אבל אני משתפת, אני בוחרת במה לשתף אותם. ובאחד הימים היה מעגל שיתוף, וישבתי ואמרתי, אני היום קצת עצובה, כי מישהו שיצאתי איתו הוא נפרד ממני. ואז הסתכל עליי תלמיד אחד, שלכל הדעות יכול להיות שבחוץ יגידו שהוא יש לו לקות כזאת ולקות כזאת, והוא לא יכול את זה והוא לא יכול את זה והוא לא יכול את זה, אבל היכולת שלו לראות דרך אנשים עם יכולת מטורפת, והוא אמר לי, את יודעת, זה דווקא נורא מוזר שאת אומרת את זה, כי דווקא היום שנכנסת לכיתה, היית נראית לי שאת יותר חופשייה מתמיד. ואז הוא ממשיך ואומר לי, את יודעת, יכול להיות שעמוק בלב שלך דווקא שמחה שהוא נפרד ממך.
יואו.
ואני יושבת שהמדובר בתלמיד בחינוך המיוחד, ולי ברור שהתלמידים שלי הם גאונים, ולי ברור שהתלמידים שלי יש להם יכולות מאוד מאוד גבוהות בדברים אחרים, ואני מסתכלת עליו, ואני אומרת, okay, אין לי מה להוסיף. אין לי מה להוסיף, הוא פשוט הסתכל עליי, הוא ראה אותי, הוא ראה דרכי.
מרגש נורא.
ואני חושבת שזה גם בסופו של דבר, מה שאנחנו צריכים לעשות בכלל כבני אדם, לראות אנשים אחרים, בלי דעות קדומות, בלי סטיגמות. אנחנו בטוחים שאנחנו יודעים הכל, שאנחנו מכירים את כולם. אנחנו יוצאים בכל מיני הצרות מזלזלות באנשים כאלה או אחרים. קצת צניעות, היא לא תזיק לאף אחד מאיתנו.
אף פעם אי אפשר לדעת מי הבן אדם שנמצא בצד השני, מה עובר עליו, מה המטען שיש לו.
רוב הזמן את לא יודעת מי האדם שנמצא בצד השני. אני אומרת, הגיע הזמן להכניס קצת יותר תרבות, לתרבות הדיון שלנו.
ופתיחות.
פתיחות. אני לא מוכנה לקבל שמי שיושב בבית הנבחרים שלנו יקיים דיון בצורה מביכה ועצובה, ובצורה שלא מכבדת את הצד השני. זה בכלל לא משנה מה א' אומר לבית. אני, הדרישה הבסיסית שלי, זה מי שיושב בכנסת ישראל, מי שנבחר להיות נבחר הציבור, שלפחות ידע איך לקיים דיון מכבד. כי אם אני עובדת בכיתה ומלמדת את הילדים יום יום לקיים דיון מכבד, ואז הם באים ורואים לי בפייסבוק או בטלוויזיה דיון בכנסת, הרסו לי הכל.
נכון.
הרסו לי הכל. ודרך אגב, גם אנשים מבוגרים שמסתכלים על הטלוויזיה אומרים, אוקיי, אז אם בכנסת מותר לקלל, ואם בכנסת מותר להגיד לאלף שהוא בוגד ולבית שהוא סרסור, אז מותר ככה גם להתנהג בחוץ.
אבל לא. את לא צריכה ללכת כזה רחוק, מספיק להסתובב, לא יודעת, קרה לי כמה פעמים, מספיק להסתובב עם הילדים שלי בקניון, וללמד אותם איך להתנהג ואיך זה, ואז מסתכלים על ילדים אחרים, בצורה שהם מתנהגים, או על ההורים של הילדים האחרים, על איך שהם מדברים אליהם. אני רואה לפעמים את הבן שלי מסתכל בשוק ולא מבין איך, זה אסור, זה לא אמורים להתנהג ככה, ופתאום הורה, איש סמכותי, הורה אחר, מתנהג בצורה לא מכבד.
זה כל הזמן מין ריקוד כזה בין מה שיש בבית, בהנחה שמדובר בבית נורמטיבי וכל, מה שיש בבית, מה שיש בחוץ, מה שיש במסגרות אחרות.
נכון, אבל אני חושבת ש... תראו, כל בית יש לו את, את המבנה שלו, וכל בית בא עם ההיסטוריה שלו, וכל בית בנוי בצורה אחרת. ואני גם לא חושבת שמתפקידנו לחנך כל בית ובית להיות כמו שאנחנו רוצים שהוא יהיה. זה בסדר לקבל שיש בתים שמתנהלים בצורה אחרת. אני מדברת על משהו שהוא הרבה יותר גדול. עלינו כאנשים מבוגרים שלוקחים אחריות על החברה שבה אנחנו חיים. וזה שוב פעם חוזר לעניין של המודעות. אם אני מודעת של השפה הישירה ולצורה שבה אני מתנהגת בתור מבוגר, יש אחרי זה השפעה על הילד שגודל להיות מבוגר בעצמו, אז אני לוקחת הרבה יותר אחריות. אני חושבת שזה בסוף הכל מתחיל ונגמר באני שלי, וברגע לפני שאני מוציא או מתווכח או מקלל, אני עוצר רגע ואני שואל, זה הדרך היחידה להגיד את מה שאני רוצה להגיד, או שיש עוד דרכים? אחד הדברים שההורים אומרים לי כל הזמן בהרצאות שלי, אני מספרת על ההורים שלי בהרצאה, ואני מספרת שההורים שלי המון שנים נלחמו בשבילי. אבל אחד הדברים שההורים שלי עשו לאורך הדרך, זה להילחם בכבוד. בכבוד למערכת, בכבוד למורה שאני פוגשת, בכבוד, מעולם לא שמעתי. בבית, גם כשההורים שלי לא הסכימו עם המערכת, גם כשההורים שלי לא הסכימו עם המורים שלי, מעולם לא שמעתי שההורים שלי מזלזלים במורים שלי, מעולם לא שמעתי שההורים שלי מתנהגים באלימות מילולית כלפי המורים שלי, זה לא קרה, ההורים שלי נלחמו לאורך כל הדרך, ונלחמו מלחמות מאוד מאוד קשות, ובדרך כלל גם הצליחו להשיג את מה שרצו במלחמה שלהם, אבל תמיד בדרך ארץ. וכל דרך, כל נקודה שאתה רוצה להגיע אליה, יש כמה דרכים להגיע אליה. אז השאלה באיזה דרך אתה בוחר.
נכון. אני פשוט, אני נפעמת ממך, ונראה לי שזה מה שכל כך סחף את כל המיליוני האנשים האלה להקשיב לך, כי את מדברת ואת עושה את זה בצורה כל כך נעימה ורגישה, ולמרות שאת אומרת מילים די חריפות ונחרצות, זה עובר עם הרבה רגש. אז נורא כיף לשמוע אותך. אני רוצה רגע לעשות איזשהו מעבר חד לצד השני, כי אנחנו כל הזמן חוזרות לדיבור על דברים שלילים ורעים, ובוא נדבר רגע על הצד השני של מחמאות.
כן.
כי זה גם משהו שמאוד חשוב לדבר עליו בהקשר של גידול ילדים. כי מחמאות יכולות גם להשיג תוצאות לפעמים פחות טובות.
נכון. אם אנחנו כל היום יושבים ורק אומרים לילד שלנו כמה הוא מהמם, כמה הוא... וזה הדבר היחיד שאנחנו אומרים לו, אז אנחנו יכולים גם ליצור אצלו מקום גם של מציאות מדומה. אני לא אומרת שהילד הוא לא מהמם ומדהים והורס וכל מחמאה שאמא כזו או אחרת יכולה לחשוב עליה. אבל החיים הם הרבה יותר מורכבים מרק מחמאות. ורק דברים טובים, ויש התמודדויות, ואנחנו צריכים ללמד ילד להתמודד. אני אומרת כל הזמן, תראו, אי אפשר לעטוף ילד בצמר גפן 24/7. חלק מהחיים זה גם ליפול, לקבל את המכה, וללמוד איך אני קם מהמכה. אני אומרת, כולם נופלים בחיים שלהם, השאלה, מה שמבדיל אותך מאחרים, זה איך אתה קם מהנפילות שלך. וזה מה שאנחנו צריכים בעיניי ללמד ילדים. גם לפעמים אנחנו צריכים לדבר על דברים שהם פחות נעימים לנו ופחות טובים לנו ועל קשיים.
אבל כשרוצים להחמיא,
כן.
איך כדאי לנו כהורים להחמיא?
קודם כל אני חושבת, וזה באמת מתוך מקומי האישי לחלוטין, אני חושבת שלדעתי זה לא נכון להחמיא על ילד על איזשהו ביחס למשהו אחר. נגיד, קיבלת 100 במתמטיקה, איזה חכם אתה. אני הייתי מחמיאה לילדים, וזה גם משהו שאני עושה אותו עם הילדים שאני פוגשת, ועם האחיינים המתוקים שלי. משהו שהוא קשור אליהם, לחיים שלהם, משהו שהם עושים. ראיתי איך התמודדת יפה למרות שפחדת, ואני חושבת שאתה ילד מאוד מאוד אמיץ, אתה מאוד חזק. ואנחנו מדברים על זה, אני יכולה להגיד לך שהיה לי ילד, יש לי סטודיו במשמר השרון ששם אני פוגשת ילדים באופן פרטי, והיה לי ילד שנורא נורא נורא, אני משתמשת בכלי של התיאטרון, היה לי ילד שנורא פחד לעלות על הבמה, זה היה, הוא ממש רצה לפרוש מהחוג, רק כי היה לו את הפחד שיום אחד אני אעלה אותו על הבמה. ואני כל הזמן אומרת, בסטודיו שלי כל אחד עושה את מה שמתאים לו, וזה בסדר, ולאט לאט ראיתי אותו שיעור אחרי שיעור מתקרב לבמה ככה בצעדים מדודים, וכל הזמן עמדתי מאחוריו, למקרה שאני אצטרך ככה לתפוס אותו ולחבק אותו. ובאחד הימים, אני חושבת שחודשיים אחרי שהתחילה השנה, הוא עלה לבמה והוא עשה איזה משהו והוא ירד, והוא נורא נורא התרגש מההתמודדות שלו, מזה שהוא בחר להתמודד, והוא חיבק אותי חזק ואמר לי, חני, את ראית? אני התמודדתי, אני עמדתי על הבמה. עכשיו, יכולתי לבחור ולהגיד לו, איזה שחקן טוב אתה, איך שיחקת יפה.
אבל מה לא בסדר בזה בעצם?
זה בסדר, אבל אני בוחרת לחזק אותו דווקא ממקום עמוק יותר. אני בוחרת לא להסתכל על פני השטח. נכון, הוא עלה על הבמה, הוא שיחק נורא יפה, הציור נורא. פחדת ועשית תהליך ותראה. אני בוחרת לשקף לו. אני גם לא ממציאה מחמאות. אני מחמיאה כי אני רוצה להחמיא. וזה העניין של פרגון ומחמאות, זה עניין של בחירה. כי אני יכולה להגיד, לשקר לילד ולהגיד לו, אתה, היום אני צריכה להחמיא לך, נמצא איזה מחמאה בספר המחמאות שלי, וזה בכלל לא יהיה קשור אליו, והוא ידע שאתם סתם אומרים. אבל אם אני מסתכלת על הילד, ואני באמת רואה את התהליכים שהוא עובר, אז זה בסדר גם לשקף ולהגיד, ראיתי שנורא נורא פחדת, אבל ראיתי גם שעלית לבמה באומץ ועשית את זה. ואז הוא גם הרבה, יכול, הרבה יותר יכול לנתק את זה מהעמידה הפשוטה על הבמה, ולקחת את זה לחיים הרחבים יותר הגדולים, כי אם אתה רק שחקן טוב, ואם רק ציירת ציור, אז רק ציירת ציור ואתה רק שחקן טוב, אבל אם ציירת ציור שהוא מלא בדמיון, ואיזה דמיון יש לך, אז הוא יכול לקחת את הדמיון הזה למקומות שהם לא רק הציור. מבינה פחות או יותר מה אני אומרת.
כן, כן. האמת היא שהיום אנחנו בעיקר משתדלים להגיד לו, שוב, הוא קטן, אצלנו בכל מקרה, חוד שאנחנו טועים, אבל אנחנו משתדלים, כשהוא עושה דברים, אם הוא עוזר נגיד, במקום להציק לאחותו, הוא עוזר לנו עם אחותו, אז אני אגיד לו שאני מאוד גאה בך, איך שעזרת לי, ואתה פה, ואתה עוזר לי עם יובל, ואתה כזה אח גדול שעוזר. זאת אומרת, זה הדברים האלה, או אפילו בדברים הקטנים, ציירת ציור, אם תראי איזה ציור ציירתי, וואו, זאת אומרת, העניין של להגיד לו כמה אני גאה בו, מרגיש לי היום יותר חשוב מאשר לתת לו מחמאה בשביל עצמו, אלא יותר להגיד לו איך אני מרגישה כלפיו.
זה מצוין בעיניי, אבל אני חושבת שהנה, אני אתן לך דוגמה. אם היית אומרת לו עכשיו, במקום אני גאה בך איזה אח גדול אתה, היית אומרת לו, עזרת לי מאוד, אני מאוד מאוד אוהבת אותך, אז הוא יחשוב שרק כשהוא עוזר לך, את אוהבת אותו.
לא, זה
אז
לא.
אז אני אומרת, מעבר למחמאות, מותר ללחוש באוזן בשקט שאף אחד לא שומע, אתה יודע אילי, אני כל כך אוהבת אותך.
זה משהו שהוא, אני חושבת שכמות הפעמים שאני אומרת לו שאני אוהבת אותו.
ולקחת רגע שאיפה מכל הצרות וכל הדברים שקורים, ולהגיד רגע, אני אוהבת אותך. אתה מאוד יקר לי. ודרך אגב, מותר גם לכעוס, ומותר להעביר ביקורת, ומותר הכל. ומותר גם להגיד, בזמן שכועסים, אני עכשיו מאוד כועסת.
אבל אני
מאוד אוהבת
אותך.
אני מאוד אוהבת אותך, וזה לא קשור אחד לשני. אבל עכשיו אני כועסת. עכשיו זה מעציב אותי. וזה בסדר, אבל אני אומרת, אנחנו נורא מפחדים, לתחושתי, אנחנו נורא מפחדים גם להיפתח וגם לאהוב ולחבק וללחוש באוזן. ויכול להיות שזה גם מגיע מהמקום שלנו בתור ילדים, אבל בוא נפתח את זה. בוא נחליט שאנחנו, גם כשיש לנו יום נוראי והבוס צעק עלינו ואנחנו מגיעים הביתה ורבנו עם הבן זוג, והדבר האחרון שבא לנו עכשיו לעשות זה לשכב במיטה עם הילד שלנו וללחוש לו שני דברים טובים שאני רואה בך. ודרך אגב, אני רוצה להגיד משהו. כמו שאני לוחשת לילד, גם לילד מותר ללחוש לי. אז זה הופך להיות כמו משחק. עכשיו אני לוחשת לך דבר טוב שאתה רואה בי, ואתה, אם אתה רוצה, אתה יכול ללחוש לי גם דבר טוב שאתה רואה בי. וזה יוצר איזשהו קשר שהוא נורא נורא חזק. אני יכולה להגיד לכם שבשיעור, סוף שיעור, אני עושה מה שאני קוראת לזה, מעגל פרגון. אני מלמדת את הילדים לפרגן לאחר. אז אני אומרת, סוף שיעור יושבים, וכל אחד בוחר מישהו מהקבוצה שהוא ראה משהו שהוא רוצה לפרגן לו היום עליו. וזה מדהים לראות איך משיעור לשיעור הילדים, הפרגון שלהם משתכלל, הם חושבים על דרכים חדשות לפרגן. וכשילד לומד לפרגן לאחרים, הוא לומד גם לפרגן לעצמו, שזה לא פחות חשוב. אבל פרגון ואהבה ומחמאות זה חלק מסוים בחיים, ויש עוד את החלק של ההתמודדות ואסור להתעלם ממנו. צמר גפן בעיניי, זה לא, אי אפשר כל החיים להיות בתוך צמר גפן.
איזון, הכל צריך להיות מאוזן.
נכון, נכון.
ואני
נכון.
מאוד מאוד מתחברת למה שאת אומרת, כי הורות מבחינתי זה בדיוק ללכת על הדרך הזאת של האיזון, של מתי להעצים ולפנק, ואני באופן אישי חושבת שלפנק זה נהדר. אז להעצים ולפנק ולפרגן ולתת את התחושה הטובה, מצד שני, לחנך וללמד ולעמוד, להציב גבולות, לעמוד ביחד באתגרים, אתגרים שהם של הילד, אתגרים משפחתיים, זו דרך, זו דרך שהיא קשה.
זו דרך שהיא קשה, ואני אגיד גם מעבר לזה ש... בן אדם לא באמת יכול להיות בחופש, בעיקר ילד ונער, לא באמת יכול להיות בחופש עם עצמו כשאין מסגרת ששומרת עליו. הרבה פעמים שואלים אותי, מה, אין לך חוקים בכיתה? יש לי חוקים בכיתה מאוד מאוד נוקשים. אבל בתוך החוקים, החוקים שלי יוצרים מסגרת, ובתוך המסגרת יש מרחב בטוח להיות בחופש עם מי שאתה. ולכן אני חושבת שהורה זה מה לעשות, זה עבודה מאוד 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 קשה, ואתה צריך למצוא את האיזון בין זה שאתה מורה את החוקים, אתה מצייר את המסגרת, ואתה אומר זאת המסגרת, ואותה לא עוברים.
כמה אני מתחברת לזה.
לבין זה שאתה באמת מכיל ורואה ועוזר ותומך, ועוזר לילד לראות את עצמו, אבל חייבת להיות מסגרת. זה לא יכול להיות משהו שהוא, אנחנו רק מחבקים ורק מנשקים ורק מחמיאים. לא, כשצריך להגיד די, אז אומרים די. וכשצריך לתת חיבוק, אז נותנים חיבוק, ולפעמים צריך לעשות את שניהם ביחד. וזה המון 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 עניין של איזון.
טוב, אני חושבת שמי שמאזינה לפרק הזה, ולא הזינה לפרק עם דוקטור טל שלטון, פסיכיאטר, שהוא קורא לעצמו רופא של רגשות, וקראנו לפרק, דיברנו על זה שהוא רופא של רגשות, אני חושבת שמי שהגיע לנקודה הזאת ולא הזינה לפרק הזה, אני גם צריכה לחזור לשם ולהזין. היה לי מרתק ומרגש וכיף לשבת איתך ועם טלי. תודה רבה שבאתם.
תודה שהזמנתם.
בהחלט.
וזהו, אנחנו כמובן נמשיך את השיחה הזאת, אני חושבת, בקבוצה הסודית שלנו. יש שם הרבה חומר גלם. מי שרוצה להצטרף לקבוצה ולא נמצאת שם, יש לנו טופס באתר, אני אשים אותו למטה בפוסט. מי שבכל זאת לא מצליחה מוזמנת לפנות אלינו דרך העמוד פייסבוק. וזהו, ניפגש בפרק הבא.
הלוואי.
תודה.
ביי.